שלום לכולן ושלום לכולם וברוכות הבאות וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית שמביאה לכם אנשים ונשים משונים ומשונות מכל מיני מקומות בעולם, בעיקר מישראל, שמדברים על כל מיני נושאים חשובים, הזויים, ענייניים, פוליטיים, חברתיים, על מה שקשור ברוחניות, בעליית התדר, בגדילה של האנושות, בהחלפה של שיטת הממשל, בגדילה של המודעות האנושית וכל מיני שיטות ריפוי לגוף ונפש וחייזרים ותקשורים ועוד הרבה מאוד נושאים שונים ומשונים מכל הספקטרום של הנושאים הקיימים בעולם. אז אם גם אתם רוצים לבוא להתראיין, או לא לבוא, מהבית להתראיין וללא צנזורה, אין בעיה, פשוט ליצור איתי קשר במייל הזה ונוכל לארגן רעיון. וגם כן חשוב שתצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו, שהיא We Are Free TV בטלגרם, פשוט לחפש את זה באנגלית בטלגרם, במילה אחת, בלי פסיקים, בלי נקודות ובלי מקפים, ואז למצוא את הלוגו הזה ולהצטרף, וככה תוכלו לראות כל רעיון חדש ברגע שהוא עולה לטלגרם. וכמובן שאם אתם רוצים, אם אתם עצלנים, אז פשוט יש קישור מתחת לרעיון הזה, לוחצים, בום, נפתח הטלגרם ואפשר להצטרף בלחיצה אחת. ואם אין לכם טלגרם, אז גם מתחת לרעיון יהיה קישור לרשימת התפוצה במייל. אפשר להצטרף במייל ולקבל מייל עם כל רעיון חדש שיוצא. אז אני אשמח מאוד אם תפיצו את הרעיון הזה ותשתפו אותו בכל פלטפורמה אפשרית, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהתוכן הנפלא שבא אלינו היום, כי האורחת שלי היא הגברת יולי עדר, שהיא מנחה ומלווה תהליכי טרנספורמציה והעצמה. שם הרעיון, חיים כמסע ובית ספר להתפתחות אישית. אנחנו הולכים לדבר על התעוררות, אימהות, קהילות, בריאות טבעית, טבעונות, שטיפת מוח, האדם החי ועוד נושאים חשובים. אם כן, שלום לך יולי היקרה, מה שלומך היום?
שלום לך מיכאל, תענוג להתארח אצלך, מתה על האנרגיות שלך.
תודה רבה, תודה רבה. אז איזה יופי שסוף סוף אישה כל כך חשובה כמוך, עם סיפור חיים מאלף ומדהים ועם כל מיני פעילויות. מעניין לדעת איך בעצם התחילה ההתעוררות המואצת שלך. אני מבין שהייתה לך התעוררות פעם, ופתאום היא התחילה לצבור תאוצה.
כן, ההתעוררות המואצת שלי בעצם התחילה עם... ברגע שהפכתי לאימא. וואי, אני ממש מתרגשת פתאום, אני קולטת שהלב שלי דופק.
זה קורה לכולם, זה קורה לכולם, זה ממש טבעי ונורמלי, זה מראה שאת בן אדם בכל זאת, עם כל ההישגים שלך, את עדיין בן אדם בשר ודם, ואפילו אימא, אימא בישראל, כשרה למהדרין. אז מה קרה שנהיית אימא?
מה קרה שנהייתי אימא? כשנהייתי אימא, הייתי מאוד מבולבלת. בעצם מה שקדם לזה שנהייתי אימא, שביום הולדת שלי, שזה כמה חודשים לפני שהפכתי לאימא, לילדה הראשונה שלי, קיבלתי מתנה ספר מבן זוגי לשעבר, ספר שנקרא עקרון הרצף. אני מניחה שהרבה מהצופים שלך, צופות שלך, מכירות את התוכן של הספר.
ונגיד שלא, אני במקרה קראתי את הספר, מאוד השפיע עליי חזק לפני 15 שנה, משהו כזה, היה מדהים, ספר מדהים. אולי תספר בעצם... ככה בקצרה על מה מדובר?
כן, אז זהו, שאצלי זה יוצא לפני 20 שנה. כי קל לי לזכור, כי בת שלי היום כבר בת 20. אז הספר נכתב על ידי אנתרופולוגית, שביקרה בשבטים, האישם נדמה לי בדרום אמריקה, והיא פשוט עקבה אחרי אורח חיים שלהם, ואחרי איך שהם מגדלים ילדים, התרבות שלהם, איך הם מארחים אורחים, איך שהם מתייחסים לסיטואציות מסוימות, כולל... זה בעצם, בדיעבד, אחר כך הבנתי שזה בעצם יצירת מציאות, כי אנשים, אם אנחנו יודעים שיש לנו, הייתה מספרת בסוף הספר שאצלהם לא היו שריפות, והיא סיפרה כל מיני סיפורים על תקופות שבדרך כלל יש הרבה שריפות, כי תמיד יש מחבי אש, אבל בתקופה שלא יהיו מחבי אש, לא היו שריפות. בעצם אנשים מצפים למשהו ואז הם נותנים לזה לקרות. זה רק חלק מעניין, אבל אותי
דווקא
אז...
דווקא את זה החלטת להביא מהספר? את סיפור השריפות? לא על אימהות ולא על התנהגות של הורים וילדים?
רגע,
דווקא
רגע.
את השריפות?
לא, זה משהו שעלה לי ברגע זה, אבל
אוקיי.
אל תדאג, אני בטח שהאימהות זה ליבה של ההתפתחות האישית שלי, אני רואה באימהות ובהורות בכלל בית ספר
כן, אבל בואי נתרכז בספר רגע, תנסי להביא דוגמאות מהספר שהן יותר ככה מייצגות.
אוקיי, למשל כל מה שקשור לילד, נתחיל מזה שהילדים שם צמודים לאימא מרגע היוולדותם, הם לא מנותקים, הם פשוט כל הזמן על הגוף של אימא, אם זה מקדימי, אם זה על הגב, אם זה תוך כדי עבודה, הם פשוט שותפים מלאים לחיים, ואימא לא מפסיקה את החיים ברגע שתינוק. כן, אימא לא מפסיקה את החיים ברגע שתינוק נולד, היא פשוט מצרפת אותו לחיים בהדרגה, באיטיות. דבר נוסף, כל העניין של הזהירות. אצלנו מנסים לגונן את הילד וליצור סביבה בתוכה. שם הם פשוט חושפים אותו לסכנות בצורה הדרגתית, כך שילד לומד להתמודד עם כל ה... אם זה נותנים להם לשחק עם הסכינים, הייתה באלם שהם שיחקו שם עם הסכינים, ואז ילד אחד נפצע ולא היה שם שום ריב, הוא פשוט ניגש אליה וביקש עזרה, כי היה לו פצע, והוא לא כעס אל הילדים אחרים שפצעו אותו, כי זה היה... היא פשוט טיפלה בפץ, והם המשיכו לשחק.
אוקיי, אז הבנו את הרעיון של עיקרון הרצף, ואז מה הבנת אחרי קריאת הספר?
מה שבי אז בהתחלה מאוד נגע זה הקרבה לילד, שילד זקוק לאימא, כי אני... זה היה מאוד מעניין, כי עד שהיא נולדה, הספר שכב. ברגע שהיא נולדה, אני פשוט בלעתי אותו תוך שבוע. עד אז אני חושבת פחות או יותר תפסתי את עצמי כאחד שלא אוהבת לקרוא ספרים.
כן, אז בואי עוד פעם נתמקד בעיקר. אז העיקר היה שפתאום אמרת לעצמך, רגע, כל החברות שלי הולכות עם הילד בעגלה, בעריסה, ופה אני קוראת שצריך ללכת איתו עליי, ואני רואה שצריך לתת לו לחשוף אותו לסכנות, ובעצם אני רואה שהעולם בחוץ, המודרני, בכלל לא, הם בעצם, הם לא הולכים לפי עיקרון הרצף של הטבעי, הם הולכים הפוך ממנו, ואז התחלתי להתעורר, להגיד, רגע, מה אני כאימא רוצה לעשות? האם אני אלך ויעשה מה שכתוב בספרי ההורות המודרניים של הקבל, או שאני אעשה משהו אחר, ואפילו אם יצחקו עליי, לא אכפת לי, אני אעשה את זה למען הבת שלי. היה מין תהליך כזה בתוכך, או שאני רק מדמיין?
זהו, שאצלי, אני הייתי מאוד מחוברת לתחושות הבטן והלב שלי, והיה לי מאוד קשה. קודם כל, לא היו לי חברות בסביבתי אמהות, הייתי בין ה... הייתה לי אחותי. ואחותי כן הייתה עם עגלות, מיטה, אפילו שיטת 5 דקות, היה לי מאוד קשה עם זה, אבל כל עוד זה לא הגיע אליי, חשבתי אולי ככה צריך, כאב לי, אבל לא התערבתי יותר מדי. כשבת שלי נולדה, אני לא יכולתי להפריד אותה ממני, לא יכולתי... כבר בבית חולים היא שכבה לידי כל הזמן. לא, היא לא הייתה בתינוקייה, היא פשוט הייתה צמודה אליי כל הזמן, והייתי צריכה את הגושפנקה, את האסמכתה שאני עושה את הדבר הנכון. ברגע שהיה לי את הספר, אז פתאום זה כמו, כאילו, זה אחד הסימונים הראשונים שנפל לי שחברה טועה. היא פשוט כן. טועה לגבי איך שצריך לגדל את הילד.
נכון. יש פה,
לא ראיתי בזה קונספירציה, ראיתי בזה טעות גדולה.
ואיזה דברים לא יכולת לעשות כאימא?
לא יכולתי להפריד אותה ממני. היא פשוט הייתה או עליי, או היא ישנה איתי, היא ינקה בלי סוף, לא הייתה שום שיטת ההפרדה כל 4 שעות, היא כמעט לא הייתה בעגלה, היא ינקה עד גיל מאוד מאוחר, אני לא דאגתי, כאילו חשפתי אותה, אבל לא דאגתי להכיל אותה. ואז התחיל כל העניין הזה של האקרו-יוגה, לעשות דברים ש... או, זה שהיא כל הזמן זוחלת ונוגעת בכל דבר, ואבק ולכלוך וחרקים ואבנים, החשיפה לחיים בצורה הדרגתית תוך כדי השגחה, זה מה שהיה.
מדהים. מה לגבי האקרו-יוגה? לא הבנתי. מה זה האקרו-יוגה לתינוקות?
כן, אקרו-יוגה לתינוקות. זה כשאתה מרים את הילד ומתנענע אותו, הרבה אנשים נורא קשה להם לראות את זה, אבל כשאתה עושה את זה תוך כדי הקשבה, ואתה מודע לתנועה שלך, אתה פשוט בקשב מלא. אנחנו הרבה אנשים חושבים שיש לנו רק חמשת החושים, אבל יש לנו עוד, אנחנו יכולים להרגיש, אנחנו מתקשרים אינטואיטיבית, ובמיוחד אמא עם תינוק, היא פשוט אחד, היא מרגישה אותו, היא חשה אותו, היא מבינה כל מה שהוא אומר, גם כשאחרים לא מבינים, כי יש
אז
תקשורת...
אז מה אקרא יוגה לתינוקות עושה? מה,
היא מפתחת אותו. קודם כל זה סוג של לונה פארק, אנשים ברגע זה מגע, זה קרבה, זה תחושת ביטחון, זה מלמד ילד לסמוך על מי שמטפל בו, במקרה הזה אמא, זה מפתח פיזית, זה נותן את האקרובטיקה ואהבה לפעילות גופנית.
כן, ולא שלחת אותה לפעוטון ולגן?
לא, למרות שהיה לחץ סביבתי מאוד מאוד חזק מסביבה, מסבתות, מאמא של בן זוגי לשעבר. עשיתי כמה ניסיונות, הגעתי לשם, ראיתי איך תינוקות אחרים בוכים, ראיתי שהבת שלי בכלל לא מתכוונת להישאר שם, אלא חשבה שאנחנו באים לביקור, ואז היא חוזרת אליי, ופשוט ירדתי מזה. עד גיל 3 בעצם לא הייתי צריכה יותר מדי להתעמת עם הסביבה, פשוט כל הזמן הלכתי לפינה שלי. בגיל 3 בן זוגי לשעבר ממש לחץ עליי. אמרתי שאני מסכימה שהיא תיכנס לגן, בתנאי שאנחנו עוברים קורס חינוך ביתי.
כן.
זה היה כחצי שנה לפני סתיו, לפני שהייתה צריכה להיכנס לגן. אנחנו לקחנו קורס חינוך ביתי שאז היה זמין, של אורנה וצפריר שפרון. כן, וזה היה פעם בשבוע, שבעצם זה היה כבר אחרי שנתיים וחצי שהייתי חלק מקהילת באופן טבעי. אז גם היו לי שם מלא אנשים שאני מכירה, וגם הכרתי את אורנה וצפריר באופן אישי, ואחרי שעשינו את הקורס הזה, בכל זאת היא נכנסה לי יום אחד, לא הלכתי לשם בעצמי, בן זוגי לשעבר הלך איתה, ואז השיטה שלהם זה גם לא היה גן כזה דמוקרטי או ביתי או משהו, זה היה גן של מועצה בגליל מערבי. אז השיטה שלהם הייתה שכל ההורים נשארים מאחורי דלת, סוגרים את הדלת וילדים בוכים. אז הילדה הקטנה שלי בת 3 וקצת ניגשה לאחד הגננות ואמרה שיש לה צורך להקיא, ואותה הציעה אותה ו... ככה, היא חזרה הביתה ויותר לא הלכה לאותו גן.
לא יאומן, לא יאומן. זה בדיוק כל כך סימבולי, שהיא אומרת כאילו, ההתנהגות שלכם, הורים פסיכופטים, היא כל כך דפוקה שבא לי להקיא. כאילו, היא לא יכלה להגיד דבר יותר אמיתי ומייצג, איך שזה גורם לה להרגיש. פשוט להקיא מהגישה הפסיכופטית של ההורים, שמושפעים על ידי הקבל, שככה לימד אותם, אבל זה לא, אסור לצחוק עליו, אסור לבקר את ההורים האלה, כמו שאסור לבקר אנשים שהחליטו לדחוף לעצמם כל מיני זריקות, ואנשים שמקשיבים לטלוויזיה ואוכלים הרבה סוכר והרבה פחמימות, כי אמרו להם תאכלו הרבה פעמים ביום.
בדיוק.
וכל החינוך הזה שרק מעודד אותנו להפוך להיות מוצרים של החברות הגדולות, אי אפשר באמת לתקוף אף אחד או לבקר אף אחד, רק להפיץ את המידע ולקוות שזה יגיע ליותר ויותר אנשים.
בדיוק, זה חינוך לצייתנות, זה אנשים פשוט מקשיבים למה שהם לומדים, ומה שהם לא מקשיבים לעצמם, לא מקשיבים ללב. וכשהלב נקרא ולא יכול לסבול את זה, ויש את הקונפליקט הזה בין הלב לראש, אתה חייב לשבת ולהחליט, רגע, מה אני עושה? משהו פה לא תקין.
כן.
וזה כן, מה
יש
ש...
פה, יש פה כל כך הרבה חוסר תקינויות, שזה לא יאומן. אני כל יום מוגלה עוד ועוד, ואני אומר, מה? עד כדי כך? אבל כן, אז בואי נמשיך. אז אמרת שהיית באיזשהו ארגון של באופן טבעי? מה זה?
לא הייתי קוראת לזה ארגון, זה קהילה שהיא לא ממוקמת פיזית. היא קמה באופן וירטואלי, אז עוד לא היה פייסבוק. מצאתי אותם פשוט באינטרנט, כשבת שלי הייתה בת 8 חודשים. הרגשתי מאוד זקוקה לקהילה תומכת. או לסביבה תומכת, או לקולות דומים לשלי, ועליתי מצאתי אותם באינטרנט, עד היום אפשר למצוא, זה אתר כזה מיושן, סוג של התכתבויות, עם כל מיני כינויים, ואז התחילו להיות מפגשים, והתחלנו להיפגש, ולהכיר אחת את השנייה, הרבה מאוד
אבל
קשרים.
לא הסברת מה הקהילה הזאת עושה. הם נותנים כל מיני עצות כלכליות להשקעה בבורסה, הם טסים לחול ביחד, הם לומדים איך להכין אוכל. מה בדיוק הם עושים בקהילה הזאת? אוכל טבעי כאילו? מה?
אוקיי. כמו שקהילה נקראת באופן טבעי, זו קהילה של אנשים שלא עושים דברים באופן אוטומטי, כפי שמלמדים במסגרות, אלא בודקים כל דבר, לומדים כל דבר, והם מחוברים לדרך הטבעית של חיים, של גידול ילדים, של תזונה, של... זה התחיל מ... זה בעיקר אוסף לתוך הקהילה אנשים שיש להם ילדים קטנים, כי שם כנראה רוב האנשים מתעוררים כשילדים נולדים. אז שם זה מתחיל, אבל זה ממשיך. זה ממשיך לחינוך, זה ממשיך לחיסון, זה ממשיך לחיסונים, זה ממשיך לתזונה, זה ממשיך לאורח חיים באופן כללי.
אוקיי, אז מה זה בריאות טבעית ולקטות ולקטים מטיילים?
זהו, אז מתוך הקהילה הכרתי אנשים ש... שהגישה שלהם, אז אני לא הייתי טבעונית, והכרתי אנשים טבעונים בקהילה, אנשים טבעונים שהם לקטים, והם בעצם דרכם נחשפתי לכל מה שקשור לתזונה ואורך, ומה שאנחנו אוכלים, ומה בריא ולא בריא, ולא רק זה, כאילו, הגישה הזאת לטיילים האלה, לא יכולת להגיע עם טלפון. טלפון סלולרי היה צריך להישאר בבית. מה שהרבה מאוד פעילים חברתיים היום מדברים עליו וצועקים, אני הכרתי אז, 2008-2009, היינו צריכים להגיע לטיולי לקטים בלי טלפון, רצו בטרמפים, לחזור בטוח היינו צריכים בטרמפים, כי טרמפ זה גם סוג של לקטות. אתה נחשף לעולם של שפע שלא חסר לך שום דבר, זה רק ללכת וללקט, לא חסר אוכל. היינו מגיעים עם קצת אוכל ליום ראשון, היינו מסיימים את האוכל בערב הראשון, בבוקר הראשון. היו גם חלק מהקבוצה היו ותיקים, אז הם היו מגיעים יום לפני ואז הם מסיימים בערב. חלק שהיו מצטרפים פעם ראשונה היינו אוכלים בבוקר.
מה לקטתם?
אם זה... אני הייתי בטיולים בעיקר של חורף, אז ספטמבר, נובמבר, אתה אוכל את ה... ספטמבר אתה אוכל פירות של הסתיו, אם זה טעימים, ענבים, מנגו לא יצא לי בטיולים, אבל פירות העונה,
כן.
בחורף בעיקר יוצא לך לאכול הרבה ירוקים, ואתה מגלה שיש המון ירוקים שאפשר לאכול, שהם ממש בריאים לנו, והם לא מתועסים כמו גדילן, כמו כובע נזיר, כמו כף אבז, זה עוד מלא. יש מלא שאני פשוט... זה לא טיול של ללמוד על הצמחים, זה טיול לגלות את השפע שיש לך בסביבך, בכל מקום שתיגע, ושפע של אנשים אוהבים. מה שמעניין זה תוך מספר הימים היינו מכירים אחת את השנייה, ו... הייתה שם אהבה כזאת, אחווה כזאת, והיינו ישנים בחוץ, בשקי שינה, גם בנובמבר, גם במרץ, כשקר.
כן, אז מה זה בריאות טבעית בגש... מבחינתך?
בריאות טבעית מבחינתי. בריאות טבעית זה כש... זה כשאתה לא זקוק בכלל לרופאים. זה שאין לך את המחלות, זה שאתה מרגיש טוב, זה שאתה רוצה לקום בבוקר ולעשות דברים. אז זה תוצאה של תזונה נכונה ואורח חיים בריא.
אוקיי, כי אמרת מקודם בריא ולא בריא, שלמדת מה בריא ולא בריא, אז אם את יכולה ככה בקטגוריות כלליות, מה זה לא בריא ומה זה כן בריא?
מה זה לא בריא? כל מה שרוב המוצרים שנמצאים לך בסופר הם לא בריאים. כל מה שארוז הוא לא בריא. יש הרבה גם שלא ארוז, פירות וירקות מרוססים ומהונדסים שהם לא בריאים, אבל יש מדרגות של לא בריא. אז כשמתחילים עם לא בריא פחות.
אוקיי, דוגמאות יש?
פירות וירקות לא אורגניים, הם עדיין מרוססים, הם עדיין מגדלים אותם עם כל הדשנים ותוספות לא בריאות.
כן.
עדיף לאכול אורגני, פירות וירקות, אבל עוד פעם, יש גישות. אני פשוט לא רוצה להיכנס לפרטי פרטים, כי אוקיי. אני יודעת שיש גישות. אני, כן, אני פירוטנית, וזה מה שבריא עבורי.
אז מאיפה את מקבלת את החלבון?
איפה אני מקבלת חלבון? חלבון מורכב בגוף שלנו מחומצות אמינו, וחומצות אמינו נמצאים בשפע בפירות וירקות ועלים ירוקים. רצוי לאכול הרבה מעלים ירוקים, אורגניים ופירות אורגניים, וכמובן, רצוי לא לערבב פירות ואגוזים. עכשיו, אני לא תופסת את עצמי כמומחה שיכול לתת, להקות פה תורת ה... יש מלא שלמדתי מהם, אבל זה אורח חיים שלי, הגעתי לשלב מסוים, חייתי שנתיים על הרואו פוד בכלל, אבל אז... לא בגלל שלא יכול, אז התחלתי לטפל בפן הרגשי שלי, בפצעים מהילדות, ממצב הנפשי שלי, ואז הזדקקתי לנחמות וגם התגרשתי באותה תקופה, ואז החלטתי שאני מורידה את הצורך שלי בלהקפיד, ונתתי לעצמי לבדוק את עצמי בכל מיני מקומות כדי להציף ולהעלות כל מיני רגשות וזיכרונות, ו... באותה תקופה גם למדתי ועבדתי המון בכל מה שקשור לבריאות הנפש. למדתי שיטת הרחבה עם שי טובה לי. זאת אומרת, למדתי, הצטרפתי לקורס מטפלים, קורס הכשרת מטפלים של שי טובה לי, שבזמנו עוד היה בארץ. כמה שנים אחרי זה הם עזבו לגרמניה.
כן.
אז שיטה... היום מועברת רק באנגלית, ויש מעט מאוד, נותרו מעט מטפלים בארץ שמטפלים כן. בשיטה הזאת של שיטת הרחבה, שהיא אחד השיטות יותר חזקות בעיניי. היא די מזכירה את שיטת ביירון קטי, שיטת בריידון בייס, למי שמכיר כמובן, אני לא אכנס ל...
אז רגע, אז בואי לא, אם לא נכנסים, אז בואי נחזור לטבעונות ול-raw food.
כן.
raw, מה זה raw? זה שאוכלים נע.
שאוכלים נע, כן. יש לי זה, הרעיון שלי לאכול נע אומר שמזון כשהוא עובר חימום מעל 42 מעלות, הוא נהרס. ואז הוא מתחמצן. וכשאנחנו אוכלים מזון שהוא עבר עיבוד, הוא כבר לא נקלט בגוף שלנו כמו שצריך. והוא יוצר כל מיני, פוגע באיזון.
הגיוני, אז היית אוכלת נע?
מה שאפשר לב.
אמרת שלוש מילים פה, אמרת פירוטניות, אמרת נע, ואמרת טבעונות, אם אני לא טועה. אז מתי היית מה ולמה?
זה התחיל מטבעונות, זה המשיך לטבעונאות שזה רופות, טבעונאות עם א' אחרי נון, נע. וזה... לאט לאט עבר לפירוטנות, כי פירות זה דבר שהכי מושך אותנו לאכול, ואוכלים אותם על הבוקר, או מאוחר יותר גם התחלתי לצום בבקרים עד לשלב מסוים, ורק אז לאכול, וככה אני אוכלת פחות או יותר היום, רוב היום אני אוכלת פירות.
רגע, ומה עם ירקות, לא?
גם ירקות, אבל ירקות...
אז למה קוראים לזה פירוטני ולא פירו ירקני?
יש אנשים, אני לא 100% פירוטנית, יש אנשים, כי בעצם גם ירקות זה סוג של פרי, זה פרי אדמה.
הבנתי, אוקיי, מעולה. ואין בשר, לא דגים, לא בשר, לא עוף, לא כלום.
בעצם אני מ-2007 לא נוגעת בדברים האלה, ואני לא מקיצונים, אני נתתי לעצמי כל עוד רציתי, עד שפעם אחרונה... ב-2007, בעצם הפסקתי קודם כל עם מוצרי חלב, בדיוק ב-2007 במלחמת לבנון השנייה, כשהיו כל ה... שהיה שמח בצפון.
כן.
ומשהו כמו... קצת יותר מחצי שנה אחרי זה הפסקתי עם בשר.
כן.
הייתי אוכלת, כאילו הייתי אוכלת במקרים מזדמנים, כשמבקרים אצל סבא, סבתא.
אז מה עם ה-B12?
ב-B12, ב-B12... זה לא מה שסיפרו לנו, B12, זה ויטמין שנוצר בעקבות, בזכות החיידק שנמצא בקרקע, שהיא לא סטירילית, שמטיילים לבעלי חיים, שאנחנו משאירים את ה... שבני אדם משאירים בה את הצרכים. והחיידק הזה הופך, החיידק הזה דרך הצמחייה שאנחנו אוכלים מגיע למעיים שלנו, ושם הוא נקלט במעי. מכיוון שאנחנו היום לא חיים בסביבה שיש בה צועה על הקרקע, ואין קומפוסטציה, ואין כמו שצריך, כל הצועה הולכת לביוב, ואנחנו חיים במציאות, בעידן שקרקע מאוד דלה בכל מה שאנחנו זקוקים לו.
אז בגלל שהפסקנו לאכול חרה, אין לנו
לא
בי 12?
החרה.
סתם,
לא
סתם,
את החרה,
לא
כן.
אני אומר את זה בצחוק.
בגלל שהחיידק המסוים הזה, שמפרק ויוצר את הבי 12, לא מגיע אלינו דרך הצמחייה, ש...
כן,
גם
כן.
הצמחייה היא נורא סטירילית, היא
אז
כולה מרוססת.
אז מה את אומרת בעצם, שמי שאוכל בשר משלה את עצמו שהוא מקבל בי 12, כי הוא לא מקבל.
אבל גם זה ידוע סטטיסטית, האוכלי בשר אין להם בי 12 יותר מ...
הבנתי, אוקיי.
צמחונים אתם, כן.
עכשיו, מה לגבי הסוכר? כי הרי יש סוכר בפירות, אז את, יש לך, כן. הסוכר שלך בסדר? בדק?
הסוכר שלי מצוין. מה שקורה עם סוכר, קודם כל סוכר של פירות זה לא אותו סוכר מעובד, זה לא עבר 42 מעלות. דבר שני, זה מאוד חשוב לא לערבב פירות עם אגוזים, עם שומנים מכל סוג. כי ברגע ששומנים מגיעים לזרם הדם, הם סותמים את הקולטנים של התאים, והם לא יכולים לקלוט את הסוכר, ואז אותו סוכר נעשה בעודף בזרם הדם, ומעלה את הסוכר באופן כללי, ועושה את הנפילות.
מעניין. אוקיי, בסדר גמור.
זה כל מה ש... אני לא בדיוק מומחה לתחום הזה.
לא צריך, אף אחד לא מומחה.
כן.
אז תגידי, מה עם הילדים שלך? הם אכלו סטייקים בזמן שאת אכלת פירות?
ילדים שלי, עד שהפך, הם, אני לא לחצתי. אצלי בבית הם אכלו טבעוני, וילדה שלי עוד בהתחלה הייתי בעצמי מבשלת לביצים. הם אכלו פעם בשבוע אצל סבתא, קציצות בשר ודגים. למעשה עד 2013, עד גיל, הם עדיין המשיכו לאכול אצל סבתא, אבל כשהתגרשנו ו... נפרדנו, מכיוון שאז באותה תקופה גם נחשפתי לכל מה שקורה בתעשייה, והתחלתי לשתף את הבן זוגי לשעבר, ולהראות את הסרטים האלה, שזה פשוט קורה הלב, אז הם בסופו של דבר הפכו לטבעונים לגמרי על רקע אידיאולוגי.
יפה.
הם גם היו פעילים של אנונימוס, או איך שזה אז היה נקרא,
כן.
היום זה נקרא אנימלס, וגם פרנדלי, והיום הם קיצוניים ממני, הם קוראים את כל התוויות, כאילו, כי הם רק האידיאולוגיה, הם לא מוכנים לפגוע בבעלי חיים.
כל הכבוד. אז תגידי, מה לגבי שיטת הטיפול שלך? הבנתי שיש לך איזה שיטת טיפול.
אוקיי, אז מ-2008 בעצם התחלתי לעסוק בכל מה שקשור לבריאות הנפש, למעשה בשבילי, קודם כל בשבילי. רציתי, גם היה לי... גם מכיוון שהבנתי שהשיטת החינוך והדרך חינוך, כמו שמגדלים ילדים, היא בעצם פוגעת בעצמאות שלהם, הם היו בחינוך ביתי הילדים שלי עד שהתגרשתי. הבנתי שהמסגרות הן בעצם פוגעות ביצירתיות ובביטחון ובעצמאות, וילד זקוק את הסביבה בטוחה, והבנתי שגם חברה שלנו היא חולה ופשוט מעתיקה את המחלות. והתחלתי קודם כל לטפל בעצמי וללמוד איך מטפלים באחרים, ובזכות מה שקורה בתחום הזה שאנשים נכנסים כדי לטפל באחרים, אבל בעצם הם עוברים תהליכים בעצמם. אתה לא יכול לטפל באחרים בלי שתטפל קודם כל בעצמך. אז כמו שסיפרתי קודם, למדתי שיטת ההרחבה אצל שי טובלי, ומאוחר יותר הצטרפתי והמשכתי ללמוד שיטת את NLP. מה שמעניין, אני כן אקח צעד הצידה ואספר איך זה קרה עם NLP. בעצם NLP רציתי ללמוד לפני שלמדתי שיטת הרחבה. אפילו הגעתי לשם כשהבן שלי אז היה תינוק, בן שנה, וזו הייתה סדנת היכרות, שהיא סדנת מבוא, שסדנאות מבוא בדרך כלל הם ללא תשלום, וכל כך התחברתי לזה, אבל לא היה לי לא זמן ולא אמצעים, לא משאבים, ומאוחר יותר הצטרפתי, למדתי שיטת הרחבה, ולקח איזה 6 שנים של החלטתי שאני הולכת ואני לומדת, ולמדתי אצל אותו מורה את ה-NLP. NLP דה.
מה זה שיטת ההרחבה?
שיטת ההרחבה, כמו שזה נשמע, ככה זה בפועל, שיטה שמאפשרת לך להתחבר לרבדים עמוקים של תודעה בזכות נשימה והרחבה של התודעה. אתה מדמיין שאתה מרחיב את, עם כל נשימה, מרחיב את כל מה שאתה, כל מה שעולה אצלך, אתה מתמקד באותה מחשבה, באותו רגש, ופשוט מרחיב אותו כל פעם. וכל פעם שאתה מרחיב אותו, אתה מציף ומדבר כל מה שעולה לך, אם זה מחשבות, אם זה רגשות. אתה מנסה לתת להם תחושה, צבע, ניחוח, כדי לאחוז בהם פיזית.
אוקיי. מעניין.
וכשאתה מרחיב את זה, אתה מגיע לרבדים של התודעה שלא חשבת, ולמחשבות ולרגשות, ולשקט שיש בפנים, כשאתה מציף את כל מה שכבר עלה.
אוקיי.
עכשיו, NLP זה אוסף של כל מיני טכניקות שהן דומות, וזה גם עבודה עם התודעה, זה גם כן הצפה ותרגול, וזה די דומה. זה טכניקות, זה שיטות עבודה עם התודעה.
אז רגע, לך יש שיטת טיפול שלך או שאין לך?
אני לא פיתחתי שום שיטת טיפול, אני עובדת עם שיטות שאחרים פיתחו.
שזה ההרחבה ו-NLP.
ו-NLP, כן.
אוקיי.
שאחד הזרמים של NLP זה פנורמה חברתית. שזה עוד משהו שמבוסס NLP ופותח על ידי אחד הפסיכולוגים. וזה פשוט נותן עוד מפה ועוד תרגילים ושינוי תפיסה של אותם מצבים או אנשים או רגשות או יחס לאוכל או יחס לכל מה שתרצה.
כן, אוקיי. Mm-hmm. בסדר גמור. עכשיו תגידי, בתור אחת שגדלה בברית המועצות, כן? Mm-hmm. בואי תספרי לנו קצת על החיים בברית המועצות ועל השטיפת מוח ש... היו עושים שם, הממשלה עשתה שם, ומה התוצאות של שטיפת המוח, עליי, בוא נגיד, ההתנפצות של שטיפת המוח
כן.
הזאת. מה היה התוצאה של זה?
כן. טוב, אז אני גדלתי בריגה, בירת לטביה, בברית המועצות לשעבר, עד גיל 18 וחצי. אני זוכרת את עצמי כילדה קטנה, מסתכלת על כל מיני דברים ואומרת, איזה מזל שנולדתי פה, איזה כיף לי שאני באחד המקומות הכי טובים של להיות בעולם. סוג של אופטימיות, כשאני עכשיו מסתכלת על זה, זה אופטימיות.
יש דוגמאות? דוגמאות לדברים שבגללם אמרת איזה כיף, שתראו פה יש לנו את הפיונרים או לא יודע מה.
כן, הייתי מאוד גאה להיות חלק מכל, כן, הייתי, זו הייתה גאווה להצטרף, ללבוש את הנבעה האדומה הזאת, כן.
זה כמו הצופים הקומוניסטים.
הצופים, כן, בדיוק. הייתי ממש גאה להיות גם בראש של הקבוצה, כל קיץ הייתי נוסעת למחנה, והייתי בראש קבוצה פעמיים, מנהיגה ומובילה. זה היה מאוד, כל פעם מרגש מחדש, כל הטקסים האלה. וכשעולים דרגות ובגיל ההתבגרות זה כבר לא פיונרים, זה קומסומול, אז גם שם הייתי בוועדת קבלה, עד שבעצם התחיל כל התחיל כל ההיפוך עם הגורבצ'וב, ואז התחילו להשתנות כל מיני דברים בבית ספר, התחיל הבלבול הזה שבעיתונים, אז לא היה אינטרנט, היו עיתונים, והיו מתפרסמות כל מיני כתבות על מה שהיה בשנות ה-30 ו-40, ועל הסטלין, ועל כל הוועידות שלהם, וזה היה מגוחך מה שהיו כותבים בעיתונות על רמת הבורות שהייתה שם.
לאנשים, כאילו מה, כתבו בעיתון משהו, נגיד סטלין הוא מנהיג, המנהיג הנהדר שלנו שאנחנו כל כך אוהבים אותו, אבל בעצם הוא רצח אנשים בדם קר מאחורי הקלעים.
התחילו להתפרסם כל הסיפורים האלה על מה שהיה להגולג וכל מה שהיה במחנות ריכוז ו... על סטלין, כמה, כל הסיפורים על ה... אני כבר לא זוכר את זה.
אבל מה היה מגוחך?
מה היה מגוחך? שהיינו מגיעים לבית ספר ומורה להיסטוריה מלמדת אותך משהו שמנותק ממה שכותבים בעיתונות.
אז הבנתי, אז בבית ספר מלמדים אותך משהו, כן. ואז בעיתונות חושבים שהמשהו הזה שמלמדים בבית ספר זה בכלל הפוך ממה שבאמת קורה.
בדיוק.
פשוט לא היה להם זמן לשנות את מערכת החינוך, אז הם המשיכו ללמד משהו שגוי.
בדיוק. והיה אפשר לראות על המורה כמה היא נבוכה להעביר את החומר.
יאללה.
אני זכיתי להתבגר בדיוק באותה תקופה. אני גיל 18 וחצי, זה היה... שעזבתי כבר הספקתי בית ספר לאחיות, אבל שנתיים לפני זה, 86-87, כל ההיפוך, אני בבית ספר, סוף כאילו תיכון, אז זכיתי להיות כן. בתקופה הזאת. אז לי זה יצר... את הבסיס הזה ללא לסמוך על מערכת.
כן, אבל רגע, שטיפת מוח, בוא נגיד השטיפת מוח ברוסיה הקומוניסטית, ברית המועצות, בגדול, זה, אנחנו, זה סוציאליזם, שכאילו הם אומרים אנחנו סוציאליסטים, ואנחנו כולנו כן. שווים, ואנחנו כולנו כמו קיבוץ כזה, אבל בעצם זה רקוב, ומאחורי הקלעים יש את מי שלמעלה בפירמידה שולט כן. בכל המסכנים שלמטה אוכלים כן. חרה, בזמן שהם למעלה, הקומוניסטים,
זה הכי רכוב שיש, זה הכי רכוב שיש, זה כדי להתקדם, זה מלא, מלא שוחד ומלא, אין שם, אתם, לא יהיה לכם כלום ותהיו מאושרים, זה בדיוק זה.
כן.
בדיוק זה.
אבל אתם לא מאושרים, והשטיפת מוח אפילו, והיו אפילו אנשים קומוניסטים שהיו עומדים בתור שעות ושל לחם, אבל היו נאבקים למען הקומוניזם, כי השטיפת מוח הייתה כל כך חזקה, שגרמה לבן אדם הפשוט להאמין שהמצב שלו הוא טוב אפילו, למרות שהיה לו מצב מחפיר. עכשיו, מה אנחנו בעצם באים להגיד פה?
אני גם לא, אני חושבת שאנשים, ברגע שאנשים היו מתבגרים, היו מבינים שהכל עובד דרך השוחד. היו מבינים את זה, שאין באמת שוויון. אבל ילדים, כי ילד אתה גדל, כאילו הכל איזה עושר.
כן. אוקיי, אז אנחנו כאילו בעצם מנסים לרמוז שהיום זה לא כל כך שונה. אני זוכר שכאילו שתמיד היה קומוניזם לעומת הדמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה, צריך דמוקרטיה, והיום אתה רואה שלא דמוקרטיה ולא בטיח, והדמוקרטיה המערבית היא לא פחות גרועה מהקומוניזם ברוסיה שהיה, שהתפרק. זה אותה גברת בשינוי אדרת.
בדיוק, זה קצת יותר משוחרר. זה קצת יותר משוחרר מה שקורה פה. כן. זה הכל, זה הכל. אבל תכלס זה אותה גברת בשינוי אדרת, ולי היה רקע טוב לא לסמוך על כל מה שקורה, לכל מה שממסד מוכר לנו. ולכן כשהגענו לתרללת, אני כבר הייתי אחרי שני עשורים כמעט של לא לסמוך לא על מערכת בריאות ולא על מערכת, לא על מה שמוכרים לנו בסופר ולא על מה ש... ולא על חיסונים ולא על כלום.
כן.
נורא.
זה אוקיי. היה... כן, אז היה לך ניסיון, זה מה שאני שמתי לב, אנשים באמת כן. מרוסיה, כבר, הם כבר קלטו את זה שיכול לקרות מצב שהממשלה שלך דופקת אותך, והטלוויזיה משקרת ומספרת דברים לא נכונים, זה לא, בגלל זה מפליא אותי, הרבה רוסים שהלכו והתחסנו והאמינו בכל הקוקוריקו.
אבל לא כל הרוסים, לא כל הרוסים.
לא כל הרוסים, נכון.
אני אחותי ואבא שלי, אבא שלי נראה לי הולך לקחת כל זריקה הבאה שיתנו, ואחותי גם, כן. המשפחה שלי, הם לא סומכים על מערכת, אבל חלקים ממערכת הם סומכים, הם חושבים ש...
כן, טוב.
תראה, זה אינדוקטרינציה גם, יש הרבה אנשים כמו ש... יש הרבה אנשים שבצורה עיוורת מאמינים לזה, ונמצאים בתוך המערכת ומאמינים שזה בדיוק, שזה אמת, ודואגים להם. זה כנראה, זה ה... זה ה... מה ש... איך קוראים לזה? נו, עכשיו ברח לי. זה הדיסוננס הקוגניטיבי הזה. שבן אדם פשוט לא רואה מעבר למה שאמרו לו. הוא לא מוכן להאמין שבוגדים בו. זה העניין. הוא עד כדי כך מאמין למי שמוכר לו את המידע, שהוא לא מאמין שנבגד.
וכשמוכיחים לו את זה, ממש מראים לו, תראה, מי שאמור היה להגן עליך דפק אותך, אז הוא פשוט, יש לו דיסוננס קוגניטיבי, הוא מתפרק, הוא נסגר, הוא בורח, הוא נרדם, הוא לא מסוגל לשמוע את זה בכלל.
בדיוק.
וזה מה שקורה היום, אני חושב שאנשים בדיסוננס קוגניטיבי, מימי הקורונה, לאט לאט משחררים את הדיסוננס הקוגניטיבי שלהם, ומתחילים כן להאמין למה שעשו להם, וזה בעצם תהליך ההתעוררות, זה מה שנקרא להתעורר.
זה כואב, זה פשוט כואב לקבל את זה בבת אחת. לי לקח 20 שנה, מי שעשה את זה בשנתיים האחרונות, אני מורידה את הכובע.
נכון.
זה ממש ממש קשה לעשות את השינוי התודעתי הזה תוך זמן כל כך קצר.
כן, יפה. אז בואי נחזור רגע לאימא שלך, משהו יותר אישי כזה.
כן.
הבנתי שאימא שלך הייתה אלכוהוליסטית, ובתור ילדה בטח נחשפת לדברים לא פשוטים, אבל ריפאת את עצמך פסיכולוגית. אז בוא נראה מה, 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 איזה נזק אימא שלך עשתה לך פסיכולוגי, ואיך ריפאת אותו.
בעיקר הערכה עצמית נמוכה. זה מה שאני נאבקת בו, יותר נאבקתי בו, אני מאמינה שהיום אני כבר יצאתי מזה, אבל ילדים שגדלים להורים אלכוהוליסטים, אחד הפצעים הגדולים ביותר זה הערכה עצמית נמוכה. מאוד, מאוד. אלא אם כן, תראה, זה גם מבנה אישיות. יש אנשים שהם פשוט מורדנים מאוד והם יוצאים מזה, אבל זה עושה סריטות, זה עושה.
כן.
זה עושה okay, סריטות.
אז לי יש גם ערך עצמי נמוך, זה אחת הבעיות המרכזיות שלי, וההורים שלי לא היו אלכוהוליסטים, אבל
כן,
כנראה שערך עצמי נמוך זה דבר שמגיעים אליו בכל מיני דרכים, ואני לא היחידי, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שיש להם ערך עצמי נמוך, הרבה.
כן.
וזה חשוב להגיד שערך עצמי נמוך וביטחון עצמי נמוך זה שני דברים שונים לחלוטין.
נכון.
יכול להיות בן אדם שיש, נגיד לי יש ביטחון עצמי, אבל אין לי ערך עצמי.
כן, אבל זה בהחלט יכול, יש חפיפה ביניהם. זה בהחלט, ערך עצמי נמוך בהחלט יכול להוביל גם לביטחון עצמי נמוך.
אוקיי, okay.
זה, צריך להבין גם שאנחנו בכל מקרה, כל אחד, כל נשמה בא לעולם הזה עם המשימה משלה, וחלק מהריפוי התודעה הקולקטיבית שלנו זה גם לרפא את עצמנו מהפצעים האלה, כי זה פצעים של דורות על גבי דורות, ומה שקורה כשלא מטפלים בזה, אז אנחנו מעתיקים את זה הלאה, לדור הבא. פשוט עושים את זה.
כן, אז איך ריפאת את עצמך?
בעזרת שיטות הטיפול שאיתם אני עובדת.
אז דוגמה, נגיד אחד שיש לו, נגיד אני רואה את עצמי מגיב, מישהו אמר לי משהו, ואני מגיב בצורה של טריגר, כי הוא נגע לי בערך העצמי הנמוך, הוא חשף את הערך העצמי הנמוך שלי, ואז אני נהיה מתוסכל, וקשה לי להכיל את זה, ואז אני תוקף אותו, לדוגמה. אז מה השיטות שלך יכולות להציע לי, כאחד שרוצה לפתור כמוך את בעיית הערך העצמי הנמוך שלו?
אוקיי, בעזרת השיטות שאיתם אני עובדת, אנחנו פשוט מעלים את אותה סיטואציה במסגרת התהליך, אנחנו, קודם כל אתה נמצא בסביבה בטוחה, אתה יכול לרשות לעצמך להציף את הכל, לפרוק את הכל, כל מה שאתה מרגיש, כל מה שאתה חושב, כל מה שעולה שם, ואז אחרי שראית ללכת עמוק בפנים ולהעלות סיטואציות דומות לזאת, כי בדרך כלל סיטואציות הן מעתיקות את עצמם, מה שמשתנה זה השחקנים, אבל הסיטואציה חוזרת עם כל מיני אנשים.
בטח, ברור.
ואז פשוט חוזרים אחורה בזמן, עד הילדות, עד האירוע הראשון ביותר שבו הסיטואציה דומה עלתה, ואז מטפלים באותה סיטואציה, מפרקים אותה, מנסים לראות את הצד השני, מה בעצם הצד השני התכוון, האם מה שהתקבע שם, תפיסת עצמי, או מה שבאותה הזדמנות אימצת לחשוב, ואמצעי תגובה שאימצת באותה הזדמנות, האם אפשר להחליף אותם לתגובה אחרת? ברגע שאתה מפרק את זה ואתה מבין מה קורה, ואתה רואה את מה הצד השני עשה באותה הזדמנות וחשב, ולמה הוא עשה את זה, מה הייתה הכוונה, בסופו של דבר יש כוונה טובה לכל מעשה. גם המעשים זדונים ביותר נעשים כי יש לה כוונה טובה כלשהי.
כן.
פשוט יש עיוות עיוות בתפיסה, עיוות, זה חולי, זה חולי.
אוקיי.
ברגע
אז, כן, ברגע שמה?
ברגע שהם מטפלים בזה, אז עוברים על כל האירועים הבאים, עד עצם היום הזה, ופעם הבאה שזה קורה לך, וגם עושים, מדמיינים איך אתה תתפקד בעתיד, וכשקורה לך בעתיד, אתה גם יכול לעשות לעצמך עוגן, שאם זה יקרה לך, אתה כבר תגיב אחרת. או שלפחות אם יעלה לך משהו, אתה תתאר את מה שעולה לך, או מיד אחרי זה תגיד, או עוד פעם זה קרה לי, לא נורא, פעם הבא זה אני כבר לא אגיב ככה.
נכון, מדהים. אפילו הפסיכולוגיה שלי, אחד הדברים שהיא אמרה לי, זה תדמיין איך היה מגיב בן אדם שיש לו ערך עצמי.
כן, זה מודלינג. זה בנוסף לזה אפשר גם לתרגל מודלינג, איך היית רוצה מי המורים שלך, ממי היית רוצה להעתיק את התנהגות, איך הוא היה מתנהג. אתה יכול גם לשמור לך אותם כל הזמן כתומכים לפי פנורמה חברתית. כל פעם שתהיה בסיטואציה תביא אותם איתך לפגישה, לסיטואציה, שיעמדו מאחוריך, ילחישו לך לאוזן מה לעשות ומה להגיב.
כן, תגידי, לגבי החיסונים, את אולי לא התחסנת, אבל האם דאגת כאימא אחראית שהבת שלך תתחסן נגד הקורונה, לדוגמה?
חס וחלילה. וואי, איזה נושא כואב. כל התקופה הזאת כל כך התישה אותי. שנה שעברה באוגוסט, בת שלי התגייסה. כבר חצי שנה לפני כן, שזה תחילת 21, כשהגיעו הזריקות רעל, ועד למועד הגיוס שלה אני כבר הייתי על הקוצים, ורק הסתכלתי על השמיים וביקשתי כל יום שהכל יעבור בשלום, ושלחתי הגנות ואור. ברגע שהיא התגייסה, אני פשוט לא עזבתי אותה, כאילו אני דאגתי, קודם כל לפני שהיא התגייסה, נחשפתי לכל מה שקשור לאיש החי, לקבוצות, ובאחד ההזדמנויות קיבלתי נוסח שנועד בעצם להגיש אותו למעסיק שמפעיל לחץ על בעבודה על החיסון, ופשוט עשיתי לזה עריכה ואמרתי לבת שלי, אם חס וחלילה מישהו ינסה לדרוש ממך כזה דבר, את ניגשת אליו עם המסמך הזה, ואת אומרת שהוא כל מה שמופיע במסמך זה שזו הפרה של קוד נירנברג, וזה הליך רפואי, ולא ניתן לכפות כזה דבר. כמובן במסמכים האלה בכלל לא נאלצה להשתמש, כי כפי שאנחנו יודעים היום, הכל בנוי על אחוזים. וצבא אינו יכול לכפות על אף אחד שום דבר. הוא יכול להפעיל מניפולציות, וזה בדיוק מה שהוא עושה. עכשיו, לפעול בצבא, להגנה על הזכויות שלנו הרבה יותר קל מסתבר מאשר לעשות את זה באזרחי. זה נכון שבני נוער הם הרבה יותר אסרטיביים ואגרסיביים ומבצעים מניפולציות בצורה יותר תוקפנית אולי, או אולי אני טועה, אבל אני יודעת שהרבה התחסנו, אבל עוד פעם בעקבות המניפולציות. ברגע שהתחלתי, אוקיי, אני אחזור קצת לטיימליין. אחרי שהיו לה את המסמכים האלה, חודש אוגוסט התגייסה לקרבי, הייתה בקרבי, כמובן בהתחלה הם בכלל לא מפעילים שום לחץ, שתשמעו, תקשיבו טוב, אין לכם מה לדאוג, מגיעים לבקום, אומרים אני לא עושה שום דבר, שום זריקה, נותנים לו טופס, הוא חותם, אין, לא מפעילים לחץ, בטח שלא לחיילים שרק התגייסו. למעשה לא היה שום, חודש אוגוסט גם היה נורא שקט, לא היה שום לחץ, הלחץ התחיל לחזור בחודש ספטמבר, הם התחילו עוד פעם עם בדיקות, הייתה זריקה שנייה בצבא, למי שהסכים, וכמובן אחרי זריקות תופעות לוואי, ואז הם הולכים לבדיקות, ואז יש מאומתים, ואז כל מי שהיה במגע צריך לעשות בדיקות. אז בדיוק יצאו לחגים וראש השנה, ובת שלי מתקשרת אליי, אומרת, אמא, התקשרו אליי, אני צריכה לעשות בדיקה. אני אמרתי, את לא עושה בדיקה. לא עושה בדיקה. זה כבר חודשיים, כמעט חודשיים אחרי שהתגייסה. היא אומרת, לא, אבל הם אומרים שאי אפשר, שאני צריכה לעשות בדיקה. אני אומרת, אין כזה דבר, אנחנו נתקשר לדנה קובלסקי, שהכרתי למזלי, שהיא גרה גם באותו יישוב שאני גרה, דנה קובלסקי עובדת עם חיסונים בחירה מושכלת ועם תמיר טורגל, ודנה הצילה אותי באותה הזדמנות, היא הנחה את הבת שלי איך מדברים, למי שרוצה לשמוע בהרחבה, אני בערוצים שלי שמורים כנס שעשיתי, ודנה קובלסקי בין המרואיינים, המילים, המשפטים שהיא לימדה אותנו, זה איפה זה כתוב, על בסיס מה, אני רוצה לקבל את זה במסמך כתוב עם חתימה. מי מוכן לחתום על כך שאני חייבת לעשות את הבדיקה הזאת?
ואף מפקד לא התנדב כן, לתת איזה בכתב.
ברור, ברור. יותר מזה, אז כשיצאתי, אז הם ירדו ממנה והיא לא עשתה שום בדיקות, ושלחנו אותם לאתר של משרד הבריאות, שכתוב בו בעצם מי שלא מסכים לעשות בדיקות פשוט עושה בידוד של שבועיים. זה מה שהיא עשתה, חזרה לבסיס אחרי שבועיים. ואז התחילה סיפור, לא, אז היה שקט של עוד איזה חודש, ואז התחילה סיפור, אתה זוכר סיפור של הסטוריה, אני לא יודעת אם ריאנת אותה או לא,
שהבת שלה, אבל לא על הסיפור.
בת שלה, גם כן איזה, באותה תקופה הגיעה לבסיס, וכשבדיוק היו הזריקות, זה בדיוק היה באותה תקופה. הם העירו אותם בשתיים בלילה ואמרו, עכשיו עושים זריקות. שתיים בלילה, היא מתקשרת לאמא שלה, אומרת, אמא, העירו אותנו, רוצים לעשות זריקות, אז הסטוריה עשתה מלא רעש בעניין הזה, והיו... אני התחלתי לשתף את בכל הקבוצות את המסמכים שנתתי לבת שלי, ואמרתי, לא יכולים, אתם לא יכולים לעשות את זה, אף אחד לא יכול לכפות עליכם. כי הרבה אנשים חושבים שזה המניפולציה שמפעילים, ברגע שאומרים את זה, אז צריך לעשות משהו.
כן,
זה לא נכון. לא נכון. לא עושים כל מה שאומרים לכם. זה גוף שלכם. כן. לא חייבים לעשות שום דבר שלא...
אז הבת שלך לא התחסנה ולא עשתה בדיקות, כן, כי עשתה מה שאתה הראית,
כן,
לה.
כן, העניין הוא okay. שעשינו, בגלל שכל העניין הזה התחיל, יעקב גורמן עשה זום, שהזמין מלא אנשים מההיסטוריה, ואני הייתי שם. בזכות הזום הזה, פשוט כשהתחילו בדיקות בחודש אוקטובר, פנתה אליי בחורה בשם קסניה, כי נכנסה אז תו ירוק לצבא, וגם אותי זה מאוד הלחיץ, כי אני לא הסכמתי לבדיקות, ותו הירוק, משמעות הדבר שמי שלא מחוסן צריך לעשות בדיקות כל שבוע, ואני ממש לא רציתי שבת שלי תעשה את זה. אז ככה קמה קבוצת חיילים ותו ירוק, חיילים ללא תו ירוק, שבה אנחנו פנינו לאורך הדין אורלי דרי ירון בדימוס.
כן, מכיר אותה שהיא, טוב.
כן, היא בין הראשונים היא התראיינה אצלך, ואחר כך עשינו, היא לפתה את הקבוצה שלנו, היא נתנה, פתחה גם קבוצת פייסבוק, שם אני וקסניה ועוד כמה בחורות עזרנו לחיילים, ועזרנו להם, התקשרנו איתם ביחד לקצינת פניות הציבור קפץ, ואמרנו את הדברים שצריך להגיד, ושאלנו את השאלות הנכונות, והדרכנו אותם, ועזרנו למלא חיילים להימנע מבדיקות האלה. אנחנו כבר לא מדברים על החיסונים, מדובר על הבדיקות,
כן.
שגם בדיקות זה לא חוקי. יש מסמך של צבא שאומר שבדיקה חד משמעית זה הליך רפואי, ולא ניתן לכפות הליך רפואי. יש מסמכים של צבא.
לגבי כפייה, על מי יותר קל לכפות דברים מאחרים?
מישהו שיש לו מה להפסיד. למשל, חיילים שהגיעו כבר לדרגות מסוימות, לפלוגות מסוימות, שחשוב להם התפקיד, עליהם יותר קל לכפות. אנחנו חיילים פשוטים, אי אפשר לכפות עליהם שום דבר. מישהו שיש לו מה להפסיד. אותו דבר, בגלל זה באזרחי היה יותר קשה, כי בן אדם שיש לו מקום עבודה, או סטטוס מסוים, והוא ותק, קשה לו להסיד את זה, הוא לא מוכן לוותר על הכל, אז כופים עליו.
כן, אז נגיד בעצם מישהו, סתם דוגמה, אם מישהו עושה עבודה מאוד מזדמנת, סתם דוגמה, סבל, או שומר בשער, אז הוא אומר לבעלים שלו, למי שמעסיק שלו, אני לא מתחסן. האם המעסיק אומר, אם לא תתחסן אני אפטר אותך. אז הוא שומר בשער, אומר, מחפת לי, אני אלך לשמור בשער אחר, כי זאת העבודה. או אני אלך יהיה סבל במקום אחר.
הם יכלו
אבל
להגיע,
בדווקא אבל... הוא המנכ״ל חברת הייטק שלקח לו שנים להגיע לשם, או לא מנכ״ל או המנהל בכיר, כן. רק אומרים לו תתחסן או שאולי נפטר אותך, הוא כבר רץ להתחסן.
כן.
וחייל, לעומת זה חייל, פשוט מה אכפת לו? מקסימום הוא לא מתכוון לעשות
כן,
קריירה צבאית.
כן, שחררו אותי מצבא.
נשחרר אותך, סבבה, כן. שחררו אותי.
אבל הם לא שחררו אף אחד. הם ברור, לא שחררו לאף אחד.
ברור. כמה אנשים גם עכשיו, זה היה קיצוני מה שאמרנו עכשיו, מה ששמנו לב, שהיה מלא מקומות עבודה, שגם עשו מניפולציה לעובדים, אבל המון עובדים אמרו, טוב, אני אלך ויתחסן, כי אם אני לא, אז לא ייתנו לי זה, ולא, כל מה שאיימו עליהם, הלכו והתחסנו, ואז הם גילו שהיה חיים ומשה שעובד איתם, לא הלך להתחסן, ומה קרה לחיים ומשה? כלום! כל הדברים שכביכול איימו שיעשו לכולם, לא עשו לחיים ומשה שלא התחסנו. ואז אותם שהתחסנו אמרו, פאק, למה התחסנתי? יכולתי לא להתחסן כמו חיים ומשה. אני מכיר מלא כאלה, מלא.
כן, כן. הכל מניפולציות.
כן.
הכל, הכל.
טוב, מה עם האדם החי? מי זה האדם החי? חי, למה? חי וקיים? איפה? את יכולה בככה כמה מילים להסביר את הנושא המאוד מאוד 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 מסובך הזה? ואני לא ציני, הוא באמת נושא מסובך.
אני דרך אגב, בוובינר שעשיתי, הבאתי, כאילו, כדי להבין שכל זה מניפולציה, ולא ניתן לכפות שום דבר על אף אחד, כי ברגע שמגלים את הנושא של אדם חי, מבינים שכלום לא ניתן לכפות, גם לא חינוך. אני, למשל, נאלצתי לבקש ממשרד החינוך אישור כל שנה לחינוך, אבל אם באותה תקופה הייתי יודעת שיש את הנושא של אדם חי, לא הייתי עושה את זה. הייתי כמו כמה אמהות חכמות.
מה היית עושה?
הייתי פשוט מבקשת מהם הסכם. איפה כתוב? איפה חתמתי מדעת שאני חלק מהתאגיד הזה? למה אני צריכה?
תעודת לידה של הבת שלך. נתת להם אותה.
רגע אחד, אתם אמרתם לי שאני נכנסת להסכם? ההסכם הזה הוא לא חוקי.
למה לא?
לא, הם לא אמרו לי. זה לא חוקי.
אבל נגיד שהם יגידו שהם אמרו לך, והם יביאו עד שכביכול שמע אותך אומר את זה. לא, כי יש עוד עניין, ואז מה, תגידי, תגידי סבבה, אבל יש פה עוד עניין. מה עם הבת שלי? האם היא חתמה על זה מדעת, או היא צרופה לזה בכלל מדעת? לא, היא הייתה תינוקת עד שבעה בת יומיים.
בדיוק.
אז זה לא תקף אפילו בגלל זה.
כן, 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 בדיוק. אנחנו לא נכנסנו להסכם הזה מדעת, לא ילדים שלנו, זאת הונאה אחת גדולה, לא ניתן לכפות עלינו שום דבר, אנחנו אנשים חופשיים, ואנחנו נעשים לא חופשיים כשאנחנו מזדהים באותו תעודת זהות, כי מסתבר כשמספיק להגיד את המספר כדי להגיד אני חלק מהסכם, שזה גם זה הונאה. מי אמר לי שאם אני אומרת את ה... אז עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, תודה רבה, הבנו עם מי יש לנו עסק, ואנחנו מתנתקים. אז להתנתק זה לוקח זמן, אז קמות מלא קהילות, לאט לאט.
מה זה הקהילות של המתנתקים? בוא נגיד ככה, מה המטרה של, של ההתנתקות? נגיד שאת תצליחי להתנתק, איך זה ייראה? מה יהיה שונה?
מה יהיה שונה?
מעכשיו.
אנחנו, זהו, אנחנו צריכים באמת להיות ביחד, כי כל אחד בנפרד, אנחנו יכולים להוציא כל אחד בנפרד את התעודה, אבל הכוח שלנו הוא ביחד.
איזה תעודה?
אפשר להוציא תעודת חי, או לא תעודת חי, סליחה. אפשר לפנות לארגונים שנותנים עדות על כך שאתה אדם חי, כמו של ראסל ג'י גולד, אתה מכיר?
לא.
לא. נושא הזה מדובר וצף כבר כמה עשורים, ויש את החלוצים שהתחילו ונלחמו על זה כבר בתחילת שנות ה-2000. אז היום יש להם כבר ארגונים והם נותנים עידוד, כי אתה צריך כדי ש יוכלו להגיד שאתה אדם חי, צריך חתימות של לפחות שני אנשים חיים, שהם כבר חיים.
ומה זה אומר חיים? שהם מה? שאין להם תעודת זהות? שאין להם רישיון רכב? שמה? שהם אין להם תיק במס הכנסה? מה גורם להם להיות אדם
חי? זה תהליך, אני לא הכי מומחה, אני לא. יש קבוצות שעובדות על זה, אני לא הכי, אני לא... Okay. אני לומדת תוך כדי, כי אני עושה מלא דברים.
כמו שאמרתי, נושא כן. מסובך, מאוד כן. מאוד מאוד. אז אני... מה לגבי הערוץ שלך? ספרי על הערוץ.
אז כשהתחילה הטרללת, ואני העדפתי לעזוב את העבודה שלי ולהיות כמה חודשים בבית, אמרתי יופי, זה הזמן שלי להתחיל להשקיע סוף סוף בעצמי. אני... התחלתי לראיין אנשים, אז ערוץ שלי נקרא יולי אדר טרנספורמיישן, בו אני אוספת, בו אני מראיינת אנשים שהם הם קשורים לתחומי עניין שלי, אם זה בריאות, אם זה מודעות, אם זה תפיסת עולם שונה. אז שנה שעברה בעיקר ראיינתי אנשים, וכשנכנסתי כל התחום החיילים, אז התחלתי לראיין כל מה שעבור החיילים, והתמודדות עם הסמכות, וכשהגיע רדיו חופש, אז הצטרפתי לרדיו חופש, ואז פתחתי תוכנית משלי עם קרמית, וגם שם הראיינו כל מיני אנשים. וברדיו חופש גם תמכתי טכנית ועזרתי לכל מיני אנשים, ותמכתי בתוכניות כמו של מירי קרילוף, ויש לי קישורים טכניים, אז עזרתי למלא אנשים, אני עוזרת גם לשי דנון עד היום מבחינה טכנית.
נהדר.
אז, כן.
יפה, אז הקישור כמובן לערוץ שלך יהיה מתחת לרעיון הזה. אז עברנו כל כך הרבה דברים, האדם החי, ורוסיה, וברית המועצות, ושטיפת מוח, וחיסונים, והבת שלך, ועל מי אפשר לכפות, ומי לא, אלכוהוליזם, תשמעי, ממש חיסינו פה חצי עולם, באמת נהניתי מכל רגע, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה.
תודה רבה לך, מיכאל, שהסכמת לארח אותי, ו... אפשרתי לי להגיע להרבה יותר אנשים, ואני מקווה שניפגש עוד, כי יש כמה דברים שהייתי רוצה לדבר עליהם, אם זה קשור לקהילות, אם זה קשור ל... יש עוד מלא נושאים שנראה לי שאפשר פשוט להרחיב עליהם.
לגמרי.
כי האקטיביזם זה בדם שלי, ואכפתיות, ולעזור לאחרים הרבה יותר קל מאשר לעזור לעצמך, לסוג האנשים שערך עצמי שלהם נמוך. זה גיליתי בדיוק עם העבודה עם חיילים, שברגע שהייתי צריכה לעזור לחיילים, שום דבר לא עצר אותי ללכת ופשוט לעשות ולדבר 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 ולדבר.
כן.
אז אני אוהבת לעזור לאנשים אחרים.
אז אנחנו נעשה תוכנית על ערך עצמי נמוך ועל עזרה לאחרים בקהילות. אז בינתיים, יולי עדר, תודה רבה לך ובהצלחה בהמשך דרכך. ולכן, צופות וצופים יקרים, תודה רבה שצפיתם וצפיתם. כל הפרטים של יולי יהיו מתחת לרעיון. תוכלו ללחוץ ולצפות בערוץ שלה ולראות מה יש לה להציע לכם. אז תודה רבה שצפיתם וצפיתם בללא צנזורה.